היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 280 של הוורסים פלטפורמה, ואנחנו משיכים בסדרה של ספקי עננים, או Cloud Vendor Sessions. דיברנו בעבר עם לא מעט, דיברנו עם גוגל, דיברנו עם מייקרוסופט, דיברנו עם אמזון, דיברנו עם דיג'יטל אושן, או לפחות נציגים שלהם, ודיברנו גם עם כאלה שעושים זאת בעצמם, כמו החבר'ה מהאוטבריין, והיום אנחנו ממשיכים לנושא האחרון שלנו, שיש לנו עם AWS, ושוב אנחנו מערכים את גיא. היי גיא?
אהלן.
בוקר טוב ולילה טוב אצלך. כן, אז אנחנו בעצם השעה 9 בבוקר, היום ה-25 לאוקטובר 2015, בישראל 9 בבוקר, ובארצות הברית עכשיו 12 בלילה בחוף המערבי, זה בגלל שאנחנו עברנו שעון חורף ואתם עדיין לא. אז חוץ ממני, כן, שבוע הבא, בהצלחה. זהו, אז חוץ ממני ומגיא, גם אורי נמצא פה. היי אורי.
אהלן.
מעולה, יופי. אנחנו בזמן האחרון מאוד משתדלים לשפר את איכות הכל, אז בהקלטה הטרנס-אטלנטית זה קשה, אבל אנחנו משתדלים מאוד, אנחנו מקליטים מכל הכיוונים, ואחר כך נערבב את הצ'אנלים, ונקווה שיצא יותר טוב. אז לפני שאני אעביר לגיא את המיקרופון, להציג את עצמו ולהתחיל לדבר על הנושא, רציתי רק להזכיר את המבצע שיש לנו, שהוא עדיין כמובן באוויר וחי, מבצע של כוסות להערות, אנחנו בעצם רוצים שתדברו איתנו, שתשאירו לנו להערות בפייסבוק או בבלוג עצמו, על ידי מערכת דיסקאסט, וזהו, ואנחנו רוצים שאו שתעלו הערות לפודקאסטים שהיו, או שתעלו נושאים, או שתעלו שאלות, פשוט כדי לעורר את הדיון, הכוסות כבר אצלנו, אז כל מה שנשאר זה לשלוח למי ש... קם בראש ומתנדב. אז הפעם רציתי לציין את אביב לאופר, שהשאיר הערה ובעצם פתח דיון לנושא של Digital Ocean, הפרק האחרון שהקלטנו. אז תודה רבה לך אביב, אני אצור אותך קשר בפרטי, ונשלח לך כוס. תודה.
שים מים.
כן. זהו, עכשיו שמגיע החורף, אז אפשר להפסיק לשתות מים קרים ולהתחיל לשתות תה. זהו, אז גיא כבר התארח כמה פעמים אצלנו, ובכל אופן, למי שלא זוכר, גיא, בוא תציג את עצמך, בבקשה.
אז אוקיי, באמת אני סולושן ארכיטקט באמזון ווב סרוויסיז, התחלתי את הקריירה שלי באמזון לפני בערך 3 שנים, בשלוש שנים האחרונות עבדתי בעיקר בישראל, עם השוק הישראלי והסטארט-אפים הישראלים המדהימים שלנו, ולפני בחודשיים עברתי את החוף המערבי כמו שהתחלנו לדבר, ועכשיו אני נמצא פה בסיאטל שזה ההדקורטר של אמזון, אמזון ווב סרוויסיז, ובאמת אני עובד מול לקוחות מעניינים ביותר, כאשר הלקוח הזה הוא אמזון עצמה. כלומר אני עוזר בעצם לצוותים הפנימיים של אמזון להשתמש בענן בצורה יותר אפקטיבית, יותר מקיפה, כי אנחנו רואים בזה באמת את היתרון הגדול שלנו כביזנס, שלנו עכשיו זה אמזון, להיות הרבה יותר מהירים והרבה יותר מוכנים לשוק הזה של החברות הקטנות שמנסות להתחרות בנו, ואם אנחנו יש לנו את הכלים של אותם סטארט-אפים, כנראה שאנחנו בפוזיציה יותר טובה להמשיך להתחרות.
אז אנחנו תופסים אותך בתחילת העונה החמה.
כן, זה תמיד חם פה בסיאטל, מזג אוויר קריר ונעים, אבל בשוק הטכנולוגי פה הדברים מאוד מאוד לא עתים.
כן, אני מניח אבל אורי שהתכוונת לקריסמס.
כן, Q4 זה הרבע שבו לא עושים שינויי קוד, זה הזמן לעשות ריפקטורינג ולהתכונן לקראת השינויים שנעשה בינואר, אבל בהחלט עוד בת מגיע ה-Thanksgiving וה-Black Friday וה-Cyber Monday וה-Christmas, בהחלט התקופות המאוד מאוד גבוהות, למרות שמה שמעניין שלפני כמה חודשים עשינו דבר שנקרא Prime Day, אני לא יודע אם שמעתם לב בארץ, אבל חגגנו בעצם 20 שנה לאמזון, וזה היה חימום מנועים לקראת מה שהולך להיות פה באמת בחודשים הקרובים, ובאותו יום באמת היה כל כך הרבה טראפיק, כל כך הרבה פעילות, שזה היה יותר גבוה אפילו מהבלק פריידי שלנו שנה שעברה. אז זה בהחלט פה, יש פה הרבה אקשן וזה הרבה מאוד עניין בצד הזה, שבאמת איך בונים מערכות ברמה הזאת, בסקייל הזה, באבילביליטי הזה.
אז הדרך שיווקית לעשות לואו טסט.
זה דרך מעולה לעשות, כן, גם עשינו הרבה כסף באותו יום, אבל זה בהחלט דרך טובה לעשות גיים דיי לקראת העונה החמה.
אז רק כדי להבהיר, בעצם אתה מטעם AWS, כלומר Amazon Web Services, והלקוח המרכזי שלך נכון להיום, זה amazon.com, כלומר אתר המחירות של אמזון. טוב, מגניב, לקוח מכובד, סטארט-אפ קטן, חנות ספרים קטנה באינטרנט. טוב, זהו, אז אני חושב שזה דווקא מביא אותנו מצוין לנושא של היום, שהנושא של היום הוא בעצם high availability ו-disaster recovery, שזה פחות או יותר, אתה יודע, לב ליבו של ה-high season. אז דיברנו על זה בעבר בקונטקסט של גוגל, ויש לא מעט דברים שצריך לחשוב עליהם, אבל כמובן שאנחנו נדבר פה על דברים שהם יותר ספציפיים לאמזון. אז גיא, אפשר לעשות את זה בשתי דרכים, או שאתה ככה תוליך אותנו באיזשהו כיוון של, אתה יודע, איך צריך לחשוב כשמדברים על high availability, או שפשוט נזרוק שאלות רנדומניות ואתה תענה עליהם. מה נראה לך יותר?
בואו נלך לכיוון, אני אתן לי דקה וחצי של באמת לשים את הבסיס, ואחרי זה תוכלו לבדוק את את הנקודות הקשות. אז באמת אחד הדברים החשובים הנושא הזה של availability, איך אנחנו מאפשרים באמת לשירות להיות זמין, גם כאשר צריך לגדול מדי פעם, ולגדול זה לא רק לגדול ב10%, אפילו יכול לגדול פי 10 או אפילו פי 100, ואיך להתמודד עם כל מיני תקלות, ותקלות יקרו כל הזמן. אנחנו מדברים פה גם עם חומרה, וחומרה זה דבר שיכול להתקלקל, אנחנו מדברים פה על תוכנה, ובתוכנה יש בגים, אנחנו מדברים על אנשים, ואנשים עושים טעויות, לא חשוב כמה אתם חכמים וגדולים ומשקיעים, תמיד תהיינה תקלות, והרעיון באמת שהם מתכננים לקראת התקלות הללו, אז הם כנראה גם שהם קורות, שום דבר לא יקרה, או הביזנס ימשיך לפעול, וגם אם תהיה נפילה, היא כנראה תהיה מאוד מאוד קצרה, ואפשר להתאושש ממנה מאוד מאוד מהר, בלי לאבד דאטה, בלי לאבד לקוחות, שזה בעצם המטרה שלנו כאשר בונים ביזנס. אז באמת באמזון, אחד הדברים הבסיסיים שאנחנו מדברים עליו בעצם כמעט מהיום הראשון, הנושא הזה של מה שנקרא availability zones, שבעצם אנחנו מאפשרים לרוץ בתוך כמה וכמה דאטה סנטרים שמרוחקים אחד מהשני, מופרדים מבחינת התקשורת שלהם, מבחינת מה שנקרא flow terrain, כלומר הסיכוי שבאמת ירידת אדמה או שיטפון או מטוס שיפול על הדאטה סנטר ויוריד את המערכת. אז אנחנו בעצם מאפשרים להריץ מערכות בצורה כזאת שבהם כל אחד אפשר להריץ נגיד בשלושה availability zones, כלומר חלק מהשרתים ירוצו ב-availability zone אחד, חלק באחר, עם load balancing ביניהם, ואפילו אם תהיה קטסטרופה משמעותית ודאטה סנטר שלם ייפול, עדיין המערכת יכולה להמשיך לעבוד והלקוחות לא מרגישים את זה בכלל, וכמובן כמו שדיברנו קודם, הדאטה לא הולך לאיבוד כי הוא מגובה בכמה וכמה availability zones. אז זה בעצם הדבר העיקרי שאיתו אנחנו מדברים כבר והרבה מאוד שנים, שמאפשר בעצם גם את היכולת הזאת של להתאושש מהתקלות האלה ולא לחבק את השרתים. תמיד את בדיוק השבוע היה לנו איזה סיפור פה על האם לתת שמות השרתים או לא, שמות של חתולים או שמות של אלים יפנים, אבל הרעיון באמת שצריך במקום לתת להם שמות, אפילו מה שנקרא לתת להם כדור בראש.
אתה יודע מה, אני חשבתי שאולי אפשר ככה לחלק את הנושא של high availability בשני מישורים. אחד זה חומרה מול תוכנה, כי למצורך העניין, אתה יודע, חומרה יכול להיות מיקום של הדאטה סנטר, או איך מספקים לו חשמל, או איזה חיבורי רשת יש לו, תוכנה, אנחנו יודעים מה זה, אבל גם אפשר להסתכל על זה בציר נוסף, כלומר ציר אחד זה חומרה מול תוכנה, ציר נוסף זה מיקרו לעומת מקרו. מקרו יכול להיות המיקום של הדאטה סנטר, האם זה באריזונה, האם זה באירופה, או בכל מקום אחר, וגם במיקרו יכול להיות סוגי חיבורי החשמל, סוגי חיבורי הרשת וכו'. אותו דבר גם אפשר לעשות בתוכנה. בתוכנה גם יש מקרו, כלומר איזה סוג של דאטאבייס הולכים להשתמש פה, וגם במיקרו, כלומר מה עושים באפליקציה הקטנה שלנו כדי להשתמש נכון בתוכנה שבחרנו. אז א', האם זה נראית לך חלוקה הגיונית, ואם כן, אז אולי אפשר לבנות את השיחה מסביב לזה.
כן, בהחלט, שאלה מקיפה, צריך לראות באמת איך פורסים את זה, אבל בהחלט אנחנו חושב שצריך להסתכל על זה בכל הרמות, כלומר גם באמת ברמות גבוהות וגם ברמות של הפרטים, ובאמת להסתכל על כל הממדים. אני גם הוספתי את הממד הזה של טעויות אנוש, שדיברת על חומרה, דיברת על תוכנה, גם מפעילים עושים תקלות, וצריך להסתכל גם על הממדים הללו. אז באמת כאשר אנחנו בונים את הריג'נים שלנו, אז בכל מקום שבו יש ריג'ן אנחנו מנסים שיהיו וכמה וכמה availability zones, שזה בעצם אותם דאטה סנטרים שמרוחקים אחד מהשני, כדי שאם יתרסק מטוס או או יהיה איזה שיטפון או רעידת אדמה, אז זה יפגע רק בחלק קטן מהריג'ן, והוא יהיה מובחן מהחלקים האחרים. אותו דבר לגבי באמת תחנת הכוח, אנחנו מזינים תחנות כוח שונות, קבלי נטוורקינג שונים, כדי שלא יהיה מצב כזה שבו יהיה איזשהו תקלה שהיא תקלה שלמה, תקלה מלאה לריג'ן שלם, אלא באמת כל דבר מהתקלות שיכולות לקרות, ותמיד יקרו תקלות כאלה, לא יפגעו בכל הריג'ן, אלא עדיין רק חלק קטן מהמערכת איפול, והשאר ימשיך לעבוד. אז בהקשר הזה, רק פשוט איזשהו סיפור קטן על איזה לקוח שהתחיל באמת, הוא לקח את המערכת שלו והתחיל להריץ אותה במה שנקרא אצלנו אוטו-סקיילינג בתוך availability zones, כלומר יש לו כמה availability zones והמערכת עולה ויורדת לפי העומס באותו region, ואחרי שהוא רץ כמה וכמה שבועות, כשהמערכת הייתה בעצם חדשה, הוא עשה איזה מעבר אלינו, הוא אמר שהוא לא מבין מה עשינו שם, למה אנחנו נכנסנו לקוד שלו ותיקנו לו את המערכת. אז שאלנו אותו בדיוק על מה הוא מדבר, כי אנחנו לא נכנסים למערכות של הלקוחות שלנו, ולא מתקנים להם את הבאגים. הוא אמר שהיה לו תמיד את הקלה, שפעם בכמה שבועות הוא היה צריך לעשות ריבוט למערכת, אתה יודע, זריקת זיכרון או משהו מהסוג הזה, ושברגע שהוא העביר את זה לענן, הדברים נעלמו. וכמובן שההסבר הזה היה שזה לא נעלם, וזה פשוט, זה קרה, אבל כל פעם שהייתה נפילה כזאת, או השרתים שלו נפלו, האוטוסקיילינג תפס את זה והרים חזרה את השרת, והוא אפילו לא צריך לקום באמצע הלילה ולעשות את זה. אז זה באמת הסגנון הזה שבאמת, אם עושים את הדברים בצורה אוטומטית, כדי שלא נצטרך שהמפעילים יעשו את הדברים בצורה ידנית, ויכנסו גם באמצע הלילה וגם בכל שעה אחרת, כדי לנסות להתקין תוכנה חדשה, או לתקן תקלות שמתגלות, ועד הרמה כמו שתיארת נכון, ברמה הזאת של שרת או דיסק או תוכנה דאטאבייס, או כל דבר שהוא שיכול להפיל לנו את המערכת.
אוקיי, האמת היא שזה מסכן, אני לא ידעתי ש... זאת אומרת, כולם יודעים שיש ריג'ן שונים, כלומר ריג'ן זה מקומים גיאוגרפיים מאוד רחוקים אחד מהשני, זה יכול להיות יבשות שונות או קצוות שונות של יבשה, אבל לא ידעתי ש-availability zones זה ממש דאטה סנטרים נפרדים, כלומר אני תמיד דמיינתי את זה כדאטה סנטר אחד, רק שיש בו חלוקה פנימית.
אז לא, זה באמת זה מרוחק מאוד אחד מהשני ברמה של אפילו מה שנקרא מיליסקנד, עד 2 מיליסקנד בתקשורת. אז אתה יכול לנחש בערך מה כמות הקילומטרים בין השניים.
אז מה שאתה אומר גיא, זה שבעצם, האמת שאני גם חייתי באותה תחושה של, כמו של רן, אבל בין availability zones לצורך העניין אתה עונה על מקרה של בוא נגיד מטוס אחד לא יכול להתרסק על שני availability zones.
זה למשל, כן, זה אחד מהם, אבל גם התקלות היותר, המטוסים לא מתרסקים הרבה, מה שקורה יותר זה נושא של רעידות אדמה או שיטפונות או סופות טורנדו ודברים כאלה, וגם הם הם מתוכננים כדי שהם יהיו בצורה, מה שנקרא, לא correlated, כדי שזה לא יהיה במצב כדי שבאמת שיטפון במקום אחד בעצם ימשיך ויזרום ויפגע גם בדאטה סנטר השני. אז מבחינה הזאת בהחלט מרוחק.
סליחה? אני אומר, דווקא רעידות אדמה זה עניין שקצת מעניין אותי, כי אני לא יודע, לפחות אנחנו באוטברן תכננו שיהיה לנו על דאטה סנטרים על מדפי יבשת שונים. זה נשמע מאוד אפי,
נכון,
שאני אומר עכשיו, אבל והשאלה שלי, האם גם ב-AWS אתה צריך לעבור ריג'ן בשביל להיות על מדף יבשת שונה?
הנושא של מדף יבשת הוא, אנחנו מתייחסים פחות לנושא של רעידות אדמה ויותר לנושא של שיטפונות, לפחות המונח המדעי שאנחנו משתמשים בו, זה נקרא flood terrain, כדי שבאמת שיטפונות לא יפגעו ב... שיטפונות זה יכול להיות כל דבר ברמה של צונמי או... או נערות, או רוחות, טורנדו ודברים מהסוג הזה. האם רעידת אדמה שתפיל את כל סן פרנסיסקו לים, לא תפגע בריג'ן שלנו באזור של קליפורניה? אני צריך לבדוק, יכול להיות שבאמת זה תוכנן בצורה כזאת, אבל כן, המטרה היא באמת לתכנן את הדאטה סנטרים מבחינת הריחוק שלהם והמיקום של כל אחד ואחד מהדאטה סנטרים האלה, כדי שלא יהיה מצב כזה שבו אסון טבע או אסון אדם אחד יפגע ביותר מאשר availability zone אחד.
כן. חשוב להגיד שתוך כדי הקלטת הפרק הזה היה לנו אירוע ה-availability כשלרן נסע לראוטר בבית.
לא רק זה, אם שמעתם צפצוף, זאת הייתה הזקה שלי, וגם הטלפונים לא מפסיקים לצלצל, אבל כולם עדיין בחיים. אז בסדר, כן, יש איזושהי סופת.
בהקשר הזה, זה נקודה מעניינת, כי באמת חשמל זה אחד הדברים שאנחנו משקיעים בו הרבה, וכמו שאמרת, לא כולם יודעים עד כמה אנחנו משקיעים בנושא הזה של ה-availability. אני הגענו למצב כזה שבו אנחנו כותבים מחדש את התוכנה של אותם בקרי חשמל. כי מה שהתברר שבעצם, והיה לנו תקלה לפני 4-5-6 שנים, לא זוכר בדיוק מתי, אבל שהבקרים האלה קיבו את עצמם, הקיבוי היה כי בדרך כלל המחיר של אותו בקר הוא משהו כמו מיליון דולר, או סכום מאוד מאוד גבוה, ובדרך כלל אתה מחבר אותו כי אתה לא רוצה שהוא ייפגע, כי אולי מה שיקרה מאחורי זה, אז תהיה הפסקת חשמל והראוטר בבית של רן לא יעבוד כמה דקות, לא יקרה מאסון גדול. אבל בהקשר שלנו זה כל כך הרבה יותר משמעותי הנזק שיקרם למערכות, אם באמת הבקר יחבא את עצמו, שאנחנו בעצם לקחנו על עצמנו לכתוב מחדש את התוכנה הזאת, כדי שגם אם הבקר הזה ישרוף את עצמו, אנחנו לא נפגע בשרתים ובשירותים שרצים מאחוריו. אז זה בעצם הרמה שאנחנו משקיעים בתחום הזה של ה-availability zones הללו, ודאטה סנטר שיהיו באמת ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים לבנות בשביל הלקוחות.
אז זה בעצם מביא אותי לשאלה הבאה. אז אוקיי, אז נניח הצלחנו לתכנן, או הצלחתם לתכנן רשת חומרה שנמצאת על מדפי יבשה השונים, שלא פגיעה לשיטפונות ולהפסקות חשמל, אבל כל רכיב בתוך המערכת הזאת יכול ליפול. כלומר, אנחנו יודעים שגם מחשבים בודדים יכולים ליפול, וגם יבשות שלמות יכולות לפחות שיהיה בהם הפסקת חשמל אם לא יתבוע. ועכשיו האתגר בעצם עובר לצד של התוכנה. האתגר הוא לכתוב תוכנה שיודעת להתמודד עם כל הסיטואציות האלה. אז זה לא מספיק לבוא ולהגיד שתמיד יש מישהו למעלה, עכשיו התוכנה צריכה להתמודד עם הסיטואציה של מישהו למטה, או סיטואציות מורכבות שחלק למטה, או שחוסר ודאות, שאולי משהו למטה, אולי משהו רק מגיב לאט, או שהוא באמת למטה, וזה לא פשוט. ולהכניס את הלוגיקה הזו לכל אחת מהאפליקציות, או בעצם לכל אחד מהפלואים שכותבים, זה לא טריוויאלי. השאלה היא איזה כלים אבזון נותנת כדי להקל על מתכנתים בשלב הזה.
זה בדיוק הנקודה שאנחנו לאט לאט עולים up the stack, כי באמת שהתחלנו אז מה שהיה בעיקר זה היה EC2, כלומר אתה צריך שרת, אתה שם את השרת, אתה מקבל שרת, מתקין עליו את התוכנה וזהו, מעכשיו את האחריות שלך. אבל שוב, בשנים שעברו, בעשר השנים האחרונות, לאט לאט הוספנו עוד ועוד שירותים שבעצם מוציאים הרבה מאוד מהתקלות שראינו שאנשים עושים. דוגמאות זה נושא נגיד של RDS, ה-Relational Database Service, שהמטרה שלו באמת איך מנהלים דאטאבייס בענן. אם אתה רוצה להריץ את ה-MySQL שלך, או את ה-SQL Server שלך, או את ה-Oracle, או את ה-Postgres, או הוספנו בשבוע האחרון, לפני שבועיים, את ה-MariaDB, אז איך אתה עושה את זה בצורה טובה? אז יש לנו המון 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 לקוחות שמריצים את המערכות האלה, את הדאטאבייסים האלה, ופה ושם עושים טעויות, הם מתקדים את התוכנה לא בצורה הכי טובה, הם לא שמים את הגדרות הדיסקים בצורות הטובות ביותר, הם לא עושים גיבויים, או מה שנקרא אצלנו מולטי-אי-זי, כלומר שיהיה לנו שני שרתים, שרת אחד שאנחנו עובדים איתו, אותו מאסטר, ושרת סלייב שנמצא בלביטזון אחר, שמקבל את כל הדאטה בצורה סינכרונית, כדי לא לאבד אותו. אז לעשות את כל הדברים הללו בצורה טובה, אוטומטית, לפי כל ה-best practices, זה דבר שלא קל לעשות אותו, ולכן אנחנו לקחנו על עצמנו לעשות את האוטומציה הזאת, לעשות את השירותים כמו RDS, שיאפשרו ללקוחות באמת להתמקד יותר בדברים של הביזנס עצמו, או שירות קוד שהם כותבים, ולא את כל הדברים האלה באמת שיכולים להתקלקל, יכולים באותם טעויות קטנות לגרום לנפילת המערכת, והם לא באמת מעניינים את הביזנס עצמו. אז הדוגמאות האלה באמת זה הדאטאביסים הרלציונים, שהרגע דיברתי עליהם, אז זה דאטאביס ה-NoSQL כמו DynamoDB, מערכות תורים כמו SQS או Kinesis, שהוא יותר מערכת תורים לסטרימינג, כמובן S3 בתור ה-Storage, השירותים הללו ושוב עוד כמה אחרים שלא ציינתי כאן, הם כולם בנויים מראש להיות במולטי AZ, כלומר כאשר אתם כותבים למשל קובץ ל-S3, לריג'ון מסוים, אז הוא לא נכתב לשרת אחד בדאטה סנטר אחד, הוא נכתב להרבה מאוד שרתים בלפחות 3 availability zones, לפחות ב3 דאטה סנטרים שונים באותו ריג'ון. וזה מה שמאפשר את הדורביליטי מאוד גבוה של S3 באופן ספציפי, אבל גם השירותים האחרים כמו DynamoDB, שגם שם כל פעם שאנחנו כותבים הוא נכתב לשלושה availability zones, Kinesis, אם אנחנו עושים סטרימינג של אבנטס, אז כולם יכתבו לשלושה availability zones, ואת כל הדברים הללו אנחנו עושים, שוב, אין אפשרות להגיד, רגע, אני לא רוצה שלושה availability zones, מספיק לי רק אחד, כי הדאטה שלי לא כזה חשוב, ולא אכפת לי אם הוא הולך לאיבוד או לא. אז זה סוג הדברים שאנחנו פחות מאפשרים, כי אנחנו כן רוצים שה-availability תהיה ברמה גבוהה ביותר.
אוקיי. גיא, availability zones בריג'נים שונים הם, איך אני אגיד את זה, הם במין ארכיטקטורה שטוחה, או ש... זאת אומרת, אם אני כותב ב-availability zone ב-US East, ואני רוצה שזה יהיה לו, שזה יכתב ל-RDS ב-US West, זה קורה אוטומטית?
כן, זה לא אוטומטי, אנחנו עושים הפרדה מאוד מאוד, הנושא של ה-regionalization הוא דבר שהוא מאוד משמעותי כאן, גם בנושא availability, כשלא יהיה מצב כזה כמו שהיה לפני כמה וכמה שנים, שבו באמת הקלה בריג'ן אחד השפיע על ריג'נים אחרים, אז עכשיו יש הפרדה מאוד מלאה, וגם הנושא של רגולציה, הרבה פעמים שאתה כותב משהו, אתה לא רוצה שהוא יופיע פתאום בארצות הברית, או אם אתה עובד ביפן, אתה לא רוצה שזה יצא חוץ מגבולות המדינה, כנ"ל עם סין וכל המקומות הללו, אז המידע לא יעבור בצורה אוטומטית בין ריג'נים, כאשר אתה כותב לריג'ן מסוים, כמו למשל נגיד לדבלין, או לפרנקפורט, אז זה יהיה רק בריג'ן הזה, אבל באמת בשלושה availability zones באותו ריג'ן, אבל באמת אתה כן יכול לעשות כל מיני, מה שנקרא אצלנו cross-region replication, זה דברים שאוספנו אותם באמת לאחרונה, כי אנחנו ניסינו הרבה מאוד לתת לאנשים את ההרגשה הזאת, שהמקום הנכון לעבוד זה בריג'ן, לא צריך לעשות גיבויים cross-region, כמו שאתה חייב לעשות אם אתה עובד בכל מודל DR, אחר, כי אתה חייב שהדאטה יהיה לפחות בשני מקומות, והם צריכים להיות מרחוקים אחד מהשני, אז זה מאוד ייקר את המערכות, כי באמת צריך לרוץ שני דאטה סנטרים, שהם שניים זהים, או לפחות גדולים, אחד גדול כמו השני, כדי שיוכל לקבל את כל הטראפיק, ועשו את הרפליקציה ביניהם, בזמן אמיתי, במרחק מאוד גדול, זה לא דבר פשוט לעשות אותו, אז, אבל באמת בגלל שגם השימוש גדל וגם ה-use cases הפכו להיות הרבה יותר מגוונים, אז עכשיו אנחנו נותנים הרבה יותר את היכולת הזאת של ה-cross-region replication, בין אם זה ב-DynamoDB.
אתם מתחילים לתת פתרונות שם? תשתיות?
כן, אז יש פתרונות, הפתרונות הם בעיקרון קריאות API כאלה ואחרות, כלומר אתה יכול לעשות copy של S3 מ-region 1 ל-region אחר, אתה יכול לעשות, להעביר גיבויים של RDS מריג'ן אחד לריג'ן אחר, או של Redshift, את ה-Warehouse, אתה יכול להעביר אותו מריג'ן אחד לריג'ן אחר, ב-DynamoDB, הרגע התחלתי לתאר את זה, אתה יכול בעצם לקבל את כל העדכונים שאתה כותב לאותו NoSQL Database בריג'ן אחד, ולעשות להם apply בריג'ן אחר, זה דברים שאתה צריך לעשות בצורה explicit, זה לא דבר שיקרה מאחורי הקלעים, מתחת לקרקע, אלא באמת אתה צריך לבקש את זה, לתכנן את זה, לבנות את זה, ואז זה עובד.
אחד הדברים שאני מאוד אוהב בענן בהקשר הזה, הוא זה לא רק שהאינפרסטרקצ'ר החדש של הקלאוד מאפשר לך לעשות disaster recovery, אלא הוא בעצם מכריח אותך. כי מי שהיה בענן בהתחלה זוכר שהכל הרבה פחות אמין. כלומר, הקלאוד בעצם מהנדס אותך לחשוב בצורה של disaster recovery, כלומר, אם היה לך פעם שרת משלך באיזשהו שירות קולוקיישן כזה או אחר, ואתה היית יודע שהשרת הזה סביר להניח שהוא יחזיק מעמד 3 שנים, אבל, ובשנתיים וחצי הראשונות לא צריך לדאוג לו. כשאתה עובר לקלאוד, אתה מראש יודע שוואלה, דברים הולכים להישבר. אני יודע שדברים הולכים להישבר, וזה יכול לקרות כבר ביום הראשון. אין שום בעצם משמעות לאיזה יום זה היום. ומראש אתה נאלץ לחשוב בצורה של high availability ו-disaster recovery. אז ככה שזה לא רק מאפשר לך, זה בעצם אפילו מאלץ אותך לחשוב ולהתנהג בצורה כזאת. כמובן שאם אתם משתמשים באחד מהשירותים שהזמנת, שהזכרת, כמו S3 ואחרים, אתה אולי לא צריך לחשוב על זה, אבל ברגע שכותבים שירותים משלנו, אנחנו כן חייבים לחשוב על זה.
שגיא אמר קודם, אל תיתנו שמות לשרתים כדי, אל תקשרו אליהם.
כן, יש משפט מפורסם שאומר, תתייחס לשרתים שלך כמו עדר ולא כמו חיות מחמד. כלומר, אתם לא צריכים להכיר את השרתים שלכם בשמות, מבחינתכם זה ראשים, וכל מה שאתם צריכים לדעת זה ספירה, כמה ראשים יש. אף פעם לא להכיר אותם בשמות, למרות שאתה יודע, כקיבוצניק היינו קוראים לפרות בשם, אבל זה כבר משהו אחר. אחד הדברים
המסקרנים,
כן, אחד הדברים המסקרנים שיצאו לאחרונה, האמת אני זוכר בדיוק מתי, נראה לי בחצי שנה האחרונה, זה RDS Aurora. RDS, כמו שאמרת מקודם, זה בעצם שירות דאטאבייסים רלציונים שיכולים להיות אורקל, יכולים להיות MySQL, יכולים להיות Microsoft SQL וכולי. אבל הם בעצם לקחת תוכנה, הזכרתי גם את MariaDB, אבל הם בעצם לקחת תוכנה ידועה ורק לתחזק אותה, להרים אותה. אורורה בעצם זו גישה אחרת, תקן אותי אם אני טועה, אורורה זה בעצם גישה של לתת ממשק של MySQL, אבל מאחורי הקלעים זה משהו אחר לגמרי, זה חיה אחרת שבעצם היא פרוסה על פני availability zones שונים וכולי. אז א', האם הדבר הזה, זאת אומרת, האם ההבנה שלי נכונה, וב', איך זה משפיע על המשתמשים שלכם למיטב הבנתך?
אז בהחלט, אתה צודק שזה הצעד הבא. אחד הדברים ששמענו הרבה מאוד מהלקוחות שלנו, היה שדאטאבייסים זה לא קל. זה או מאוד מאוד יקר, וקשה מאוד to negotiate עם אותם ספקים, וקשה מאוד לגדול איתם. ומצד שני, האופן סורס השונים שהיו, בין אם זה היה MySQL, או פוסטגרס, הם לפעמים לא ברמת אותה רמת אמינות שאתה יכול לקבל מאותו ונדור בוגר ומוביל. אז אנחנו בעצם אמרנו, מה אפשר לעשות פה כדי לפתור את זה? וישבנו וכתבנו מחדש את כל הדרך שבו אנחנו כותבים את המידע, ואז באמת דאטאבייס רגיל, אתה כותב לדיסקים, יכולים להיות דיסקים, או דיסקים ממש על המכונה עצמה, או מה שנקרא לנו Network Attached Disk, כמו אותו EBS, אבל עדיין זה באותו availability zone, זה יחסית קרוב למכונה, ואם המכונה נופלת, אז אתה צריך להסתמך על איזה תהליך אפליקציה לסלייב מצד אחר, לוקח זמן עד שהדברים עוברים. זו טכנולוגיה מאוד נחמדה, אבל זה לא מתאים לעולם הזה של הסקל המאוד מאוד משמעותי וה-enterprise workload, מה שנקרא. ובאמת, אורורה לוקחה את ההפרידה בין ה-database engine לבין ה-storage engine, והסטורג עצמו הוא באמת מרופלק לשישה מקומות שונים. כלומר, כשאתה כותב לדיסק, הוא בעצם כותב לשישה מקומות שונים, כאשר שניים מהם נמצאים ב-availability zone שלך, שניים ב-availability zone השני, ושניים אחרים ב-availability zone השלישי. ומה שנותן באמת כוח durability מאוד מאוד גבוה למידע, והדבר הנחמד הבא זה באמת היכולת לעשות הרבה מאוד read replica, שה-read replica לא עובדים על מנגנון הרפליקה של הדאטאבייס, אלא באמת על קוראים ישר מהדיסק, כאילו זה הדיסק הוא אצלהם. כי באמת הדיסק נמצא אצלהם, הסטורג' נמצא בדיוק לידם באותו availability zone. והאמונה שלנו, לפחות זה מה שאנחנו רואים בינתיים, שזה אחד מהדברים הכי נדרשים, באמת אורורה מאז שהוא הוכרז, הצליח אפילו לעקוף את Redshift בתור להיות השירות הכי גדל ומבוקש על ידי הלקוחות, שזה הצלחה מאוד משמעותית, כי באמת Redshift היה מהפכה בתחום הזה, אבל כנראה שהדאטאבייס הטרנזקציוני כמו Aurora, MySQL, Oracle והחברה הללו, הוא כנראה יותר בשימוש מאשר Data Warehouse כמו Redshift.
אוקיי, אנחנו הצלחנו לאבד את אורי, אבל אנחנו נמשיך בהקלטה. אז הזמן שאני הולך להסתיים, רציתי לבדוק על מה היית רוצה להתמקד במה שנשאר לנו. אז אנחנו יכולים קצת לדבר על ELB, על אוטו-סקיילינג ואוטו-הילינג, או על הקונספט של אוטומציה לצורך ה-availability ו-disaster recovery. אז איזה מבין הנושאים האלה אתה רוצה לבחור?
אז בוא אני אקח אותך למקום קצת שונה, כי באמת, כמו שאמרתי לך בהתחלה, עכשיו כי אני עובד עם אמזון, הלקוח, אני רואה הרבה מאוד דברים שלא ראיתי אותם קודם לכן, ובאמת, אני עבדתי הרבה מאוד עם סטארט-אפים, וגם עם חברות קצת יותר גדולות ויותר בוגרות, אבל לא ראיתי את הרמה הזאת, כפי שאני רואה אותו באמזון, של אוטומציה. ומה זה אומר? יש לנו באמזון כל פעם שיש איזושהי תקלה, ויש הרבה תקלות, כמו שדיברנו, גם תקלות חומרה, תקלות תוכנה, תקלות של אנשים, תמיד יכולות לקרות איזושהי בעיה, ואני לא מדבר עכשיו על בעיות של AWS, של ענן, אני מדבר על בעיות של הביזנס של אמזון. אז מה שקורה בכל פעם שיש תקלה מהסוג הזה, אז כמובן שכולם רצים מהר ומתקנים, ויש שיחה מאוד רחבה של הרבה מאוד אנשים כדי של להתאושש מהתקלה, אבל מה שקורה באמת אחר כך, זה שצריך לכתוב ממש מחקר שנקרא Cause of Error, שבו מנתחים מה הייתה התקלה, מה היו הגורמים, מה היו סדר הדברים שהיה, ורשימה ארוכה מאוד של דברים שצריך ליישם אותם כדי לתקן, כדי שלא ניפול באותה תקלה עוד פעם. ותמיד, תמיד התקלות האלה זה איזשהו אוטומציה שצריך לשפר, איזשהו תהליך מוניטורינג יותר משמעותי, שבודק עוד ועוד מקרים שלא שמנו לב קודם לכן, וכמובן הרבה מאוד סקריפטים ושורות קוד כאלה ואחרות שיעשו את האוטומציה, כדי למנוע את הנפילה הדומה בעתיד. והתהליך הזה של כל הזמן להשתפר, כל הזמן לחקור, כל הזמן להקטין, ותמיד יהיו נתן התקלות בהמשך, כותבים קוד חדש, מערכות חדשות, תמיד יקרו דברים מהסוג הזה, אבל אנחנו כארגון משקיעים מאמץ אדיר באותו תהליך כזה של אוטומציה, כדי שלא יהיה מצב כזה שבו מישהו צריך לבוא וללחוץ על כפתור כדי שמשהו יקרה, כי אלה דברים שבהם תמיד הדברים נופלים, תמיד המשקעה האדירה שעשית בבניית המערכת יורדת את דמיון רק בגלל שאת פשוט כל מיני תקלות כאלה, טיפשיות אפילו אפשר להגיד. אז התהליך הזה של אותו cause of error שאנחנו חוקרים אותו ומיישמים אותו, הוא מבחינתי דוגמה מאוד מאוד מעניינת לדבר שאני הייתי מאמין שהייתי רוצה לראות הרבה יותר חברות עושיות אותו. זאת אומרת, לא להגיד יהיה בסדר, נעשה ריבוט, הכל יסתדר, אלא באמת לתקן, באמת לכתוב מחדש את הסקריפטים שעושים את המוניטורינג, ולכתוב מחדש את הסקריפטים שמתקינים את התוכנה, כי הרי אתה יודע, רוב התקלות האלה קורות כשאתה עושה עדכון תוכנה כזה או אחר, או מעלה גרסה או דברים מהסוג הזה. אז זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב לראות בחברה, ובאמת הרבה מאוד מהדברים שאנחנו עושים, אותם אוטומציות שתיארנו קודם לכן, כמו אורורה, כמו אוטוסקיילינג, אוטוהילינג, והשירותים הללו, עוזרים מאוד באוטומציה הזאת, אבל שוב, עדיין, בסופו של דבר, המערכות הן מערכות של הלקוחות, והם חייבים להיות אחראים לכתוב את התהליכים שלהם ואת הקוד שלהם בצורה כזאת שיתאוששו בצורה מהירה ובצורה טובה מהתקלות האלה שיכולות לקרות.
אוקיי, אז בעצם ה-cause of error זה משהו שאני חושב שמקומות אחרים קוראים לו root cause analysis, בעצם להסתכל על השגיאה, להסתכל על התקלה ולהבין לפרטי פרטים מה גרם לה ואיך אפשר לתקן את זה.
כן, ולתקן את זה, ולא רק איך אפשר לתקן אלא ממש לתקן את זה.
אני זוכר כאנקדוטה, אני זוכר שיצא לא פעם שנגיד שירות שאני כתבתי פישל בפרודקשן, ולא הרשיתי, זאת אומרת, אם אני לא הייתי ראשון שמגלה את זה, אני לא הרשיתי לאנשי האופס לעשות ריבוט. אמרתי, תשאירו את זה שם, אני רוצה לראות אותה, אני רוצה לראות את הגבייה, אני רוצה להבין מה קרה לה. אם עושים ריבוט לשרת או שעושים ריבוט לסרוויס, בעצם הפסדנו הזדמנות שווא לעשות פה תחקיר מקיף. אז אתה יודע, כמובן, יש הרבה מתח, כי אם לא עושים לזה ריבוט, אז, ואין יתירות כמו שצריך, אז אנחנו ככה חיים על הקצה. אבל לי כמפתח, זה בעצם הזדמנות פז, לבוא ולתחקר את זה כמו שצריך. אתה יודע, להוציא memory dump, להסתכל על איזה handling הפרוסס מחזיק, וכו' וכו'. משהו שאם עושים ריבוט, במיוחד אם עושים ריבוט בלי שמודיעים לי על זה, אתה יודע, לפעמים מישהו מתעורר בלילה אומר, טוב, שוב זה, יאללה, ריבוט, חוזרים לישון. אפילו לא מדווחים על זה. אז אתה יודע, זה בעצם חוב טכני שהולך ונצבר, ובסופו של דבר זה יכול להתפוצץ בזה שריבוט אחד לא מספיק, ומערכת כולה כושלת.
בדיוק.
כן.
בנקודה הזאת, אם אני יכול להרשות, אם יש לנו דקה וחצי על עוד נושא קטן שאני אוהב באמת לדבר עליו בהקשר הזה של להוציא את הלוגים כמה שיותר מהשרתים. אז התהליך הזה שבו אנחנו צריכים את השרת כדי לבדוק מה הבעיה, זה שירות בעייתי, זאת אומרת, זה גם בעיית סקיוריטי, כי מישהו צריך לעשות איזה SSH למכונה, ואנחנו לא תמיד רוצים שהפרודקשן שלנו יהיה פתוח ל-SSH, אבל גם באמת, מה קורה מישהו עשה תריבות, והלוגים הלכו לאיבוד, אז הפרקטיס שאני מאוד אוהב לראות לקוחות עושים, זה באמת להוציא את כל הלוגים האלה, יש לנו שירות שנקרא Cloud Watch Logs, אבל בטח שירותים דומים, Splunk ו-Logstash וכל החבר'ה הללו, שבאמת הם עושים את היום מאוד קל, להעיף את הלוגים מהשרתים ולרכז אותם, כלומר אתה יכול לקבל לוגים מעשרות שרתים במקום אחד ועד לעשות את הבדיקה ואת ההשוואה בין למה שרת הזה מתנהג ככה ואיך הגרסה הזאת נראית ודברים מהסוג הזה שמאפשרים לנו באמת לעשות החקירות האלה בצורה יותר רגועה, יותר מקיפה ויותר אמינה.
כן, זה נכון, גם הקונספט של להוציא את הלוגים מהשרתים הולך יד ביד באל תכירו את השרתים שלכם בשמות, כלומר אתם אף פעם לא תצטרכו להתחבר לשרת אלא תסתכלו על הרמה של לוגים, אתם יכולים להסתכל, לעשות קורלציה אם זה מגיע, אם אותה שורה מגיעה מאותו סרבר או לא, אבל השם של הסרבר אף פעם לא חשוב וסרברים יכולים לקום וליפול כל הזמן. אני לא חושב שהבעיה הזו פתורה ב-100%, כלומר יש הרבה מאוד אינפורמציה כמו נגיד תמונת מצב של הזיכרון או garbage collection, או דברים כאלה שיש שירותים שעושים לזה מוניטורינג, אבל זה אף פעם לא, למיטב ידיעתי, זה עוד לא ברזולוציה של לבוא ולהתחבר לתהליך עם איזשהו דיבאגר או איזשהו כלי אחר, כן, כלי של פרפורמנס מוניטורינג שנותן לך את הדברים לפרטי פרטים, אבל כן, אני מניח שזה, זאת אומרת, יש כבר, מתחילים לראות כלים כאלה, כלים כמו New Relic נותנים ממש את הקצה של זה, יש כלי מוניטורינג אחרים, יש כמה חברות שממש עובדות על דיבאגר, מה שהם קוראים לזה דיבאגר לפרודקשן, משהו שיכול לשמור את כל הטרייסים של הפעולות בפרודקשן, שאתה יכול אחר כך כאילו להריץ בסביבה נקייה מבחוץ, אפילו אם הסרבר או הפרוסס כבר לא קיים. אז דברים מעניינים שמתפתחים, ואני מניח שבעתיד יהיה לנו כלים כבר יותר טובים לזה. זהו, אז במסגרת התקלות שיש לנו היום, אורי נפל מהקלטה ולא הצלחנו לחבר אותה שוב, אז אנחנו ניפרד רק שנינו. אז שוב, תודה רבה גיא. בעצם אנחנו דיברנו יותר על High Availability ו-Disaster Recovery במטאסקופ. לא דיברנו הרבה על שירותים ספציפיים של אמזון, כלומר הזכרת חלק מהם, אבל יש לא מעט. יש לא מעט כאלה, אם זה שירותי סטורג', נטוורקינג ואחרים. נשארנו יותר ברמת המטא, וזה סבבה. אני חושב שכל אחד עכשיו שמבין את המטא הזה יכול ללכת ולהיכנס לפרטים ולהסתכל על ה... שירותי סטורג' והשירותים אחרים, ולהסתכל עליהם בעין הזו.
אולי זה גם טעם לעוד, ויהיה לך כל כך הרבה פידבקים בקומנטים שחייבים לדבר עוד פעם, אז אני אשמח לדבר עוד פעם.
מעולה, יופי. אז נשמור אותך בסטנדביי. אז זהו, אז כן, אז חבר'ה, אז תשאירו לנו הערות, כמו שאמרנו בהתחלה, תשאלו שאלות, הביעו דעתכם, אתם רשאים כמובן להתנגד ולהביע דעה נגדית, אבל הביעו דעתכם. וכמובן גם לתמוך. אז שוב תודה, ולילה טוב גיא.
תודה. יום טוב.